ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הרב צבי יהודה חינך דור בגדלות. אחד הנושאים שאנחנו צריכים להתמודד איתו זה נושא קיומי של מדינת ישראל, העניין בעצם של מלחמה. במלחמה זה נתפס אצלנו כאיזשהו דבר גרוע, אנחנו לא רוצים אותו. מצד שני, זה ערך בעל משמעות, זה ערך מברר. הראיה שיש גם ציווי לעשות מלחמה. יש מלחמת מצווה. זאת אומרת שיש מצבים שבהם צריך להורות לצאת למלחמה. מלחמה הוא ערך מברר. מלחמה הוא ערך מתקן. מלחמה הוא ערך בונה. לא רוצים אותו. גם גט זה דבר שלא רוצים אותו. אבל זה דרך שהתורה נתנה, שהיא דרך של מצווה. ומלחמה היא בעצם דרך ציבורית שהתורה נתנה. התורה מצווה על כיבוש ארץ ישראל. התורה מצווה על מלחמה. אבל מבחינה פרטית זה קשה לנו להסתדר עם הרעיונות האלה. כי מה זאת אומרת, אם היה דילמה עכשיו אם ניכנס לעזה, לא ניכנס לעזה, אז ראש הממשלה פחד להיכנס לעזה. כולם יודעים גם למה. למה הוא פחד להיכנס לעזה? בגלל שהמישור הפרטי גובר. דהיינו, המבט הזה שיכול להיות שירגו חיילים במלחמה. ואיך הוא יעמוד מול האימהות? איך הוא היה קשה לו לעמוד מול הורים של גלעד שליט? אבל האמת היא שכשהמבט הוא יותר מתרומם, אז במידה מסוימת הפרט מאבד את המשמעות שלו בערך המלחמה. הוא אומרת, מלכות דקת לחד משיטה לא מיאנשה. מלכות שגורמת שיירג אחד משש היא לא נענשת. זאת אומרת, למה? כי מלחמה בדרך העולם, היחידים נפגעים במלחמה. מלחמה היא בדרך הטבע. כשהתורה ציוותה לצאת למלחמה, פירוש הדבר שהתכוונה שיכול להיות שירגו אנשים. נכון שבמלחמת מלחמה שהתורה מדברת עליה במצב עליון של עם ישראל, כשנשבתה שפחה אחת, זה עשה זעזוע גדול. אבל כשהרמב"ם מדבר על לחיות מלחמה, הפירוש הדבר הוא מתכוון שיש שם טנקים ויש שם חיילים ויהיו מטוסים ויהיו קרבות יחיד ויהרגו אנשים. זאת אומרת, ישנו ערך ששמו ארץ ישראל, וצריכים להילחם על הערך הזה. אבל אדם יחיד לא מצווה על המלחמה בארץ ישראל. המצווה הזו של יישוב הארץ לכיבוש הארץ לא הייתה רלוונטית כל עוד שלא חזרנו ולא הוקמה המדינה. כי העניין הזה הוא ערך כללי. העניין הזה של מלחמה הוא שייך לכלל, שייך לכלל ישראל, שייך למושג כלל. זאת אומרת, כשהרב קוק כתב במשפט כהן שארץ ישראל זה אחד מהערכים של יהרג ואל יעבור, יש שם עוד דפים, אני חושב, צילומים. כשהרב קוק כתב במשפט כהן, משפט כהן זה השוט שלו, אחד השוטים שלו, או הלכו של משפט, הוא כותב שארץ ישראל זה ירק ואל יבוא. פירוש הדבר, התוצאה הנלוות היא היחס למה שנקרא היום בלשון המודרנית החזרת שטחים. שאסור להחזיר שטחים, זה לא להחזיר, זה שלנו, אסור לתת שטחים. גם אם זה גובל בפיקוח נפש, לא כמו שפסק רב עובדיה זצ"ל. יש יהודי ש... פרופסור זיני.
הרב עובדיה חזר.
כך שמעתי גם כן, שמעתי שהוא חזר, אבל יש כאלה שלא חזרו בהם. זאת אומרת, כי מתנגשים פה בעצם שתי שאלות. שאלה כללית של כיבוש הארץ, כמו שאלה פרטית של ערך החיים, ששום דבר לא נדחה מבחינת בני החיים. אז כתוב ברמב"ם שלוש מצוות, כתוב בגמרא בסנהדרין שלוש מצוות, ירק ועליבה, ואיפה המלחמה? אז המבט חייב להיות שונה, המבט חייב להיות מבט הרבה הרבה יותר עליון, ומכאן היחס גם לצבא הוא ערך אחר. היחס אל הצבא הוא נובע מתוך תפיסת עולם. מה הולכים לעשות בצבא? האם צבא זה מקום למימוש החלומות הפרטיים שלי שאני אהיה לוחם? או הצבא זה מכשיר במימוש החלומות הכלל ישראלים של כלל ישראל בארץ ישראל, לאפשר את היישוב של עם ישראל בארץ? כתב הרב צבי יהודה, עיקר פרשת כי תצא היא המלחמתיות, שהיא הכלליות הכללית ביותר. אין דבר יותר כללי ממלחמה. מלחמה זה לא עניין של יחיד. לא הייתה מצוות כיבוש הארץ ויישוב הארץ כשלא הייתה מדינת ישראל, כי לא היה כלל. אדם יחיד לא יכול לכבוש ארץ. זה מלחמה של, המלחמה היא ערך של כלל. ראשית הפרשה, מלחמתיות, ביטוי שרב צבי יהודה טבע, מלחמתיות. אחד התלמידים שלמד פעם בישיבת הכותל, זה היה תת אלוף אפי פיין, למד אצלי, אפי פיין, ומתקרא אפי איתם, שהיה, כשאני באתי לשיעור א' במרכז הרב, הוא חזר בתשובה, אז הוא היה איתי יחד בשיעור, היה מפי סיירת גולני, אחר כך לימים הוא היה מח"ט גולני, והוא גדונר, ותת אלוף אפי איתם, איזה רץ לפוליטיקה. הוא למד בכולל חצי שנה, והוא היה מסיבת חנוכה, הוא דיבר על הערך מלחמתיות, הוא כולו היה חדור הסתכלות, למה הוא בא לפה? כי הוא נתן סתירה לערבי, נתן סתירה לערבי, הוציאו אותו מהצבא. הערכים הפרטיים והערכים הכלליים מתנגשים, זה דבר מאוד מסובך. צריך כדי להוביל מלחמה, צריך ראייה כללית. זאת אומרת, התורה מדברת כאן, אומר הרב צבי יהודה, על ערך ששמו מלחמתיות, מושג שהוא טבע אותו, המציא אותו. כי תצא למלחמה, סופה מלחמתיות, תמחה את זכר עמלק, ואמצעיתה מלחמתיות, גם מחנך הקדוש. אז יש פה למטה, הרב אבינר הביא קטע נפלא מאוד מאוד. פעם דיברנו כאן בשנה שעברה, בעצם מה צריך להניע את החייל? אז רמב"ם מלכות מלכים ולחמותיהם, אז רמב"ם כותב, רבי נביא פה קטע, 82, ומאחר שייכנס בקשרי המלחמה לא יחשוב לא באשתו ולא בבניו, אלא ימחה מזיכרונם, ימחה זיכרונם מליבו ויפנה מכל דבר למלחמה. אתה כחייל נדרש ממך לשים בצד את כל המחשבות הפרטיות. אם צריך להסתער, תסתער. מה יהיה התוצאה? זה לא משנה. אתה לא אדם פרטי, אתה אדם כללי כשאתה נכנס למלחמה. כשחייל לובש מדים, הוא יוצא מלהיות אדם פרטי ונהיה אדם כללי. וכשהוא יוצא למלחמה, אז החשבונות הם לא פרטיים. ולכן מתוך הדבר הזה נובע, תראו פה את ההמשך, במצוות כלליות לא שייך, יש לנו גם קווים כאן, זה צילום מהספר שלי, לא שייך עניין פיקוח נפש. זה ציבור לא מייטי. מה זה ציבור לא מייטי? ציבור לא מת. כשהיחיד נלחם מלחמה שלא הורב עם השכן, אם השכן נדקור אותו, זה מלחמה פרטית. כשהוא יוצא כחייל להילחם, אם הוא ייפול, אז הוא אחד מן הכלל הזה ששמו כלל ישראל שיוצא למלחמה. ומשום מה כנלמי אין שייך במלחמת מצווה כלל עדי פיקוח נפש דוחה, כיוון שאין המצווה כי אם על הציבור והציבור בכללו חיו. זה קטע שכתב הרב קוק. ואם יהרגו מועטים לטובת הכלל, נחשב כקציצת איבר החולה לרפואת הגוף כולו. זאת אומרת, האדם חולה, מה עושים לו? יש לו איזה נמק ביד, אז מורידים לו את היד, למה? כדי שהגוף יחיה. הרגו אותו? לא, הוא חי. המיטה הזו היא חיים. כשחייל נראה, מה?
נעזרו בו להצלת הכלל.
נכון? כשחייל, זה יותר מנעזרו בו, זה גוף ההצלת הכלל. כשחייל נהרג במלחמה, הוא הרוגי מלכות. עשו את הרוגי מלכות? מה זה העניין הזה? הוא מקבל מימד אחר לגמרי. משום שהוא, זה חרג מערך הפרטי של החייל, של האדם הפרטי, ונכנס לתוך ערך הגדול ביותר שיכול להיות, ערך של כלל ישראל. על כן, מתרץ הרב קוק, לא הוצרכנו למנות מצוות כלליות בירג ואל יעבור. אחרי שהכנתי את הדברים, נזכרתי, יש לי מכתב, זכרתי איפה מצאתי, איפה שמתי אותו, שכתב, שביותי בשיעור א', שלחתי לרב צבי יהודה, שאלות. היה אז, תמיד ברו פה על הפרק דברים. הרב צבי יהודה ענה לי תשובות, בשיעור א' במרכז הרב. איך הוא כותב? מר ברוך וידר שליטה. לא יודע אם כתבתי לו במכתב שלי שיעור א', אני לא זוכר. כתבתי לו איזה בכתובת שלי איפה שהייתי גר. ושם הוא כתב את זה. הוא כותב כך, זה מאוד מעניין. אני כתבתי לי לימים, כי התחלתי לשכוח, אבל לא היה לי אפקט של המכתב. לא חשבתי איזה כשלחתי שיבוא פצוי עד היום אחד זה יהיה אגן איתה. אני הייתי באמת בשיעור א' בישיבה שלו. היה ראש הישיבה. השאלה הראשונה הייתה, בניסוח יותר מוכר שכתבתי לעצמי, האם עיקרון שלמות ארץ ישראל קיים אף כשיש סכנת מלחמה, אם לא יחזרו שטחים, דיינו חשש, לשפיכות דמים רבה מאוד, חס וחלילה, האם גם בזה חל ייהרג ואל יעבור? שאלה לרב צבי יהודה. אז הוא כותב, ועוד שאלות היו בכיוון הזה. הקפאת התנחלויות, זה לא המצאה של עכשיו. אבל זה, התאריך כאן הוא, ברוך השם, יוד אדר ב' תפשין למד ח'. שאתם יודעים מתי הייתי שיעור א'. יהודה אדר ב' תפשין למד ח', הוא כתב אי תפשין למד ח'. ממקום עיר קודשנו ותהילה, לומדים שיחות הרב צבי יהודה, זה גם מכתבי הרב צבי יהודה. ממקום עיר קודשנו ותפארתנו, כל שפע הברכות יכבוד מר בר ובידה. בתשובה לקראת מכתבו החשוב, איך הוא כותב? אז הוא כותב א', לשאלה הזו, שזו הייתה השאלה בעצם, ואת אומר לי שאסרו להחזיר, אתה לוחם, הוא היה לוחם כל הזמן נגד העניין הזה של החזרת שטחים, מסירה. אז רגע, אז מה אתה מציע? אתה מציע שלא ייתנו, אז יהיו מלחמה. מה הביקור בין השמאל והימין בארץ? מה, השמאל אוהב את הארץ? זה לא להניח, יש אם יש כמה שוטים, הכלל הכללי הוא אוהב את הארץ. אלא הוא חושב שהערך שאין, אין לו תורה. וגם הראייה שגם את תלמידי חכמים שחושבים ככה מבחינה הלכתית, אלא חושב שהערך של החיים הפרטיים גובר אצלו על ערך החיים הכלליים של האומה. זאת אומרת, אם יש מלחמה ויהרגו אנשים, מלחמת יום הכיפורים, הייתי בכיתה ט', הייתה מלחמה קשה מאוד, נהרגו כ-3,000 חיילים. כל מקום שהיה במדינה היו שם הרוגים, תקופה מאוד קשה. זה משבר. בישראל יש ערך, כל אחד, מרגישים כל חייל. עכשיו אנחנו מרגישים פה. לימד אותנו הרמב"ן, אביהם של ישראל, ככה הרב צבי יהודה היה כותב על הרמב"ן. מה הוא ענה לי? הלכתי לעומק. בספרו לספר המצוות, הרמב"ן בהשגה ד' לרמב"ם בספר המצוות, הוא כותב את מצוות כיבוש ויישוב הארץ שהרמב"ם לא מנע. אז כל כך הרבה עוסקים בשאלה למה הרמב"ם לא כתב, אבל זה לא הנושא עכשיו. כי המצווה לכבוש ארץ ישראל וירשתם אותה וישבתם בה, הוא כתב וירשתם וישבתם, היא מחייבתנו לכל הדורות. תמיד יש חובה על עם ישראל לכבוש את הארץ, ואפילו בזמן גלות. אבל בזמן הגלות, אני גם שמעתי לנו בעל פה שהוא היה מדבר על זה, בזמן הגלות לא יכלנו לכבוש את הארץ. אני לא יכול עכשיו לכבוש את אלבניה, גם אם אני ארצה. אני לא יכול לכבוש את אוקראינה. מדינה יכולה לכבוש. מדינה, יש לה צבא. אם יש צבא, יש נשק. ואם יש נשק, גם לצד השני יש נשק. אז יודע, אומר, מלחמה זה לא בבובלך. בובלך זה כדורים קטנים שגודלים על העץ. מלחמה זה בכדורים, ובכדורים נהרגים אנשים. האם זה בטילים? וכמובן בכל מלחמה קיים יהרג ואל יעבור. ועוד יותר מאשר בשאר מצוות. למה עוד יותר מאשר בשאר מצוות? זאת אומרת, אנחנו מוכרים שברמב"ם יש להלכה למעשה, ושולחן ערוך סימן קנ"ז, יש סימן של יורדי הקנ"ז, סימן של יהרג ואל יעבור, שלוש עבירות, עבודה זרה, עינוי הריון, שפיכות דמים. היום זה... לא הנושא עכשיו, זה העולם מבולבל. יש דברים שהם, היום העולם אומר שלום לגבר ואישה בצורה שזה ירק ועלי יבוא. מה לעשות, עולם מבולבל. זה אומר רב צבי יהודה, זה יותר מאשר בשם מצוות. למה זה יותר? כי שם זה שאלה פרטית, פה זה שאלה כללית. דוגמה, שאלות מרתקות, אבל זה לא לעכשיו. השאלה הראשונה, הוא ענה לי איך הוא רואה את הדברים הלכה למעשה. זה נובע מתוך הערך הזה שהוא כותב עליו כאן. זה דוגמה לשיחות הרב צבי יהודה. מה הכוונה? אדם לומד פרשת כי תצא, אז מה הוא לומד? פרשת אשת יפת תואר. אז הוא לומד העסק, לומד האם הוא יתרד לביאה ראשונה לפני שהוא נושא אותה, או ביאה ראשונה אסורה, מחלוקת ראשונים. הוא לא בפרשת שבוע, ואם הוא ימד על דרך הדרש, הוא ימד תורה חיים הקדוש, אז הוא ימד שהוא בכתה את אביה ואת אמא, ירח ימים, זה חודש אלול, להפיע זוהר הקדוש. נהדר. וצריך ללמוד את פרשת השבוע גם ככה. הרב צבי יהודה, והוא יוצא מתוך פרשת השבוע, אל המרחב. אל המרחב הכלל ישראלי, כי תצא למלחמה על אויביך. הנושא וראית בשביה אשת יפת תואר. אצל הרב צבי יהודה הנושא הוא המלחמה. זה דוגמה למבט של פרשיות השבוע של הרב צבי יהודה. אז שאלו אותו, אבל יש בפרשתנו גם הרבה מצוות פרטיות כמו שילוח הקן. פרשת כי תצא היא הפרשה שיש בה הכי הרבה מצוות מכל התורה. כדומני 74 מצוות, אני לא בטוח שאני זוכר. כן?
הרב אמר בבוקר.
מה? מי אמר?
הרב יואל אמר בבוקר.
זה כן. איך אני יודע? זה כתוב בהבחלה, בחומש, חומשים מסוימים לפני הפרשה, לא ספר. נכון, אמר הרב צבי יהודה. אבל צריך לראות כל דבר בשלמותו והיקפו, ראש, תוך וסוף. תתבונן אל הפרשה, לא בפרטים שלה. הפרטים זה חלק מהמכלול. שיא הכלליות של עם ישראל מופיע במלחמתיות למען הארץ. אני התחלתי את השיחה מהאמצע, השיחה היא ארוכה והיא מצחה לימוד. אני באמת אני צריך ללמוד את השיחה הזו 3-4 שעות כל השיחה. שמעתי שהרפתאו, את הישויות בשיחות הרב צבי יהודה, קורא את השיחה הזו. אני למדתי אצל הרב צבי יהודה אורות, אז הוא היה קורא. קורא, והם צריכים להקשיב לקריאה ולהבין. אני משתדל לדבר על הדברים, אז זה קשה להספיק, אני גם אף לא יודע באמת כמה אנחנו נוכל להספיק, אבל אני ביקשתי פה לצלם היום עד שיבואו 20 עדים, כן, אז נפגעים מעכשיו קטע מתוך הפרשה, וזה המשך של פרק 12. הרב מינר חילק את זה לפסקאות עם מספרים. פרק 12, כלל ישראל גוף אחד, זה קצת קשור למה שדיברנו בשבוע שעבר. ופה הוא מדבר על הערך הזה ששימו כלל ישראל ב-12. מתוך כך הוא עובר לדבר עכשיו על המלחמה כאחד מהערכים הכלל ישראלי. שיא הכלליות של עם ישראל מופיע במלחמתיות למען הארץ. הגוף העיקרי של פרשתנו הוא המלחמה שעוברת בה מן הקצה אל הקצה, מן הפתיחה בים מלחמת רשות עד לפסוקים האחרונים הנוראים והחריפים בעניין החובה הקיצוני ביותר נגד עמלק. נכון? ובאמצע יש, ובעצם מאז מלחמת עמלק הרמב"ם מונה במצוות המלחמה יש מלחמת רשות, מלחמת מצווה, מלחמת מצווה זו מלחמת שיבת עממין, עמלק, ומלחמות שלנו מלחמה מן הצער, לשון הרמב"ם, לעזרת ישראל מן הצער הבא עליהם. אז בעצם הפרשה פותחת במלחמת רשות, מסיימת במלחמת מצווה. התורה ציוותה, מחר תמחה את זרח עמלק. איך תמחה אותם? לא על ידי שתעשה ככה והמן. מחר תמחה, תצא למלחמה. ולכן כששאול המלך נהיה המלך, מה הוא מצווה? לך למלחמה והקיד את עמלק. תיאורטית שקמה מדינה, היינו צריכים להילחם בעמלק. אם היה עמלק, היינו צריכים להילחם.
כך כתוב במצוות שהמלך מצווה.
ובאמצע יש והיה מחנך הקדוש, שהוא המסגרת של סדר ההנהגה המלחמתית. וגם פה באה התורה ונותנת קדושה למחנה הצבא הישראלי. התורה אומרת, אתה רוצה להצליח במלחמה? המלחמה קשורה בערך של ההתנהגות היחידית בתוך מחנה ישראל.
החייל צריך לשמור את צאתו וכניסתו. הוא צריך להתפנות, אז אני מחוץ למחנה, כי המחנה הוא בכנסת. הרמב"ן אומר שם שמחנה ישראל, ומזה תמיד מביא ראה לאלה שמתגייסים. מחנה זה מקום קדוש. ככה הרמב"ן אומר בפרשת שבוע. נכון, אבל הרמב"ן אומר, זה מגדיר את זה. הוא היה מחנך הקדוש, ולא רבך אהבה דבר. מפה למדו את הלכות של מסכת ברכות, מפה נלמדים. הלכות של קדושת המחנה, קדושת בית הכנסת, קדושת מקום שאתה מתפלל בו. אז בעצם, ולא יראה בך ערווה דבר ושב מאחוריך, אם יראה בך ערווה דבר ושב מאחוריך, קדוש ברוך הוא לא ייתן לך להצליח בקרב. יש ערך, יש קשר בין הערך של הקדושה הפרטית בתוך מחנה ישראל לבין הניצחון, לבין היעדים של העם, של המלחמה. כמובן, יש מדרגות במלחמה, מלחמת רשות, מלחמת חובה, אבל כולן שייכות למציאות המלחמה. עניין המלחמה הינו המשך לפרשת שופטים, העוסקת בבניין כלל ישראל על יסוד ארבעת עמודיו. באמת פה הוא אומר במשפט אחד, שם הוא מעריך יותר בשבוע שעבר, לא הגענו לזה, גם עכשיו לא נעשה את זה, הזדמנות נגיע לזה. העניין של ארבעה יסודות, הרב מדבר על זה באורות התחייה, סעיפי, ארבעה יסודות שבונים את קדושת האומה. זה הולך על פי פנימיות התורה, אבל בצורה הגלויה יש ארבעה יסודות שבונים את הכלל. מה הם ארבעה יסודות האלה? מה אתם חושבים? בלי לראות מה כתוב. ארבעה יסודות שכלל ישראל עומד עליהם מבחינת הקדושה של האומה. מה הם? נפתח באחד, תורה. מה? נבואה. אתם רואים את זה כבר? תורה, נבואה, כהונה ומלכות. ומלכות, הלכות מלאכים ומלחמותיהם. מלכות כוללת את המלחמה, כי הגדרת הרמב"ם, הלכות מלאכים ומלחמותיהם. גם בספר שמואל נאמר, מבקשים מלך ושפטנו מלכנו, ויצא לפנינו, ומה אנחנו רוצים שהוא יעשה? נלחם את מלחמותינו. דהיינו, אחד הדברים שהמלכות באה לידי ביטוי בהם זה מלחמה. גמרא בברכות, נכון? שמה? שלמי באים? למי באים? לדוד המלך. מבקשים לו פרנסה, הוא אומר, צאו יתפרנסו זה מזה, אנחנו מצביע את הארי, צאו למלחמה. יש מושג של מלחמת רשות, מלחמת הרווחה, מלחמה למטרות מדיניות, כלכליות, זאת מלחמת רשות. מי עושה את הדבר הזה? מלך. מלכות מחוברת לאפשרות של מלחמה. הלוואי שלא תהיינה מלחמות, שלא נתבלבל, אומר רב ציודה, רב ציודה, אלה מקיפות הסוגות, הם מלחמתיים. התוצאה של סירות הרב ציודה, זה אלוף משתה וינטר, זה אלוף משתה בוכריס, זה, 35-40 שנה אחרי זה, זה נובט. למה? זה רוח גדולה. כשהוא כתב את המכתב, וקפצו עליו, ממה זה נובע? מאותה ראייה גדולה שהרב צבי יהודה חינך, אני לא יודע איפה הוא למד, מה, לא מכיר אותו ולא יודע, וזה לא משנה לי. ברור שהוא ספג את זה מתוך ערך תורני. שמע ישראל, אתם קרימים מלחמה על אויביכם. זה ערך. כהן, משוח מלחמה, כהן גדול, משוח מלחמה, בא אל העם. הוא מתערב במלחמה, מלך עושה מלחמה, מלכות. אני עושה לו שלא נדבר בו עכשיו, זה של המדינה, הרב קוק פסק, יש ערך של מלכות לממשלה. הוא לא עושה לפני עצמו, לא עכשיו. מלכות מחוברת לאפשרות של מלחמה. הלוואי שלא תהיה לה מלחמות. אבל עד שנגיע לזמן בו לא יישא גוי גוי חרב, הרי ניפגש בעל כוחנו במצבים כאלה. ומצוות התורה של מלחמה. כשאני דיברתי עם שיעור ד' שהיום חזר מהצבא, אנשים התגייסו ועמדנו שיחות אצלי בחדר, בני הצבא, אמרתי את המילים האלה. אתם לא יודעים אליהם אתם הולכים, יכול להיות בהחלט, אתם תיכנסו למצב של מלחמה. זו מילה שאסור להזכיר אותה בישראל היום. אנחנו לא רוצים מלחמות. אני גם הייתי במלחמה בהסדר, בשיעור הייתי במלחמה. מישהו רצה את זה, מישהו תכנן את זה. אבל גם ברור שזה יהיה על המלחמות. כשאיתן אדם סייר, כשאני אמרתי בשיחות כאן בשנה שעברה במלחמה, אתה זוכר? אמרתי, עד שלא ייבנה, אמרנו בערב תשעה באב, עד שלא ייבנה המקדש, זה ימשיך, למה נרמה את עצמנו? לא גמרו עכשיו את הנחשים, והנחשים האלה רק מתרבים, ועכשיו יש עוד נחשים חדשים, עם ישראל הוא לוחם במלחמות העולם, פה זה דש ופה זה החמאס, והפלו, אלה כבר נהיו הצדיקים, כשהם רצחו את הילדים במעלות, כולם אמרו, לא מדברים איתם, הם רוצחים. צהל יצא למלחמה ונרגו שם 22 ילדי מעלות. לא, הם הצדיקים, איתם מנהלים מסע ומתן, כאילו הם... זה שקר פוליטי, מה לעשות? כי צריך מלחמה. אז מי שעובר את הסדנה הזו של הרב קוק, של הרב צבי יהודה, של המושג הזה של כלל ישראל, הראייה שלו היא אחרת. הראייה שלו היא אחרת. הוא יוצא למלחמה בצורה אחרת. אני רוצה להאמין שגם אדם שלא למד, יש בו את קדושת ישראל, וכשהוא יצטרך בתוך המלחמה להסתער, אז הוא יסתער. אבל ברור שהערכים האלה, הם נותנים הרבה יותר מוטיבציה. מה שנקרא היום של החבר'ה להרעיל, להרעיל על הצבא, זה לא להרעיל על הצבא, זה הערך הזה. הצביעות אומר, בואו נבין מה זה מלחמה. ניפגש בעל כוחנו במצבים כאלו, מצוות התורה של מלחמה, זאת מצווה. כמו להניח תפילין זה מצווה וזה דבר גדול וקדוש, גם לצאת למלחמה זה מלחמת מצווה ומלחמת הגנת עם ישראל. מלחמה האחרונה. יש לי מישהו ספק זה לא מלחמת מצווה? מי שיגיד שזה לא מלחמת מצווה, אני לא אלא מן המתמיעים. יבוא אחד ויגיד, לא, אני התחתנתי, אני שנה ראשונה. אני לא רוצה לצאת למלחמה. אינו אלא מן המתמין. אינו אלא מן המתמין. ממלכתיות וצבאיות בעולם הזה קשורות יחד. מלחמתיות כלפי פנים וכלפי חוץ. גם עכשיו בימינו אלה, אנו נמצאים במצב של מלחמה. גם במציאות וגם על פי תורה. ואי אפשר להתחמק מזה. יש פה מכתב שמגרות ראיה ב-90 שהרב אביני רבי וענייני המלחמות זה מגרות ראיה עמוד קוף וענייני המלחמות אי אפשר היה כלל בשעה שהשכנים כולם היו זאבי הרב ממש שרק ישראל לא יילחם שאז הם מתקבצים ומחלים חז וחלילה עד שריטה ועד רבה הם מוכרח מאוד גם להפיל פחד על הפרעים גם על ידי הנהגות אכזריות רק עם ציפייה להביא את האנושיות למה שהיא צריכה להיות, אבל לא לדחוק את השעה. אתה רוצה את זה מתוך הקשר כללי אולי. אין זה דבר נעים, אבל הוא שייך לסדר ההנהגה האלוהית. דווקא כך מופיעים עכשיו פילי הפלאים של הנהגת ריבונו של עולם. ויש להבין זאת. נאמר על מלך ישראל והיה כשבטו על כיסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת. והייתה עמו, וקרא בו כל ימי חייו. המלך, בפרשת השבוע שעבר גם כן, זה פרשות כלליות, עוסקות בארבע נושאים שהם בונים את האומה. פרשת המלכות, בסנהדרין יש פרק שני, שם יש דיני המלך. אחד הדברים שהמלך כותב, יש לו שני ספרי תורה. ספר אחד הוא הספר של הבית, וספר אחד הוא הספר של החוץ. אפשר גם לחשוב על זה, כאילו יש במלך בחינה אחת של המלכות פנימה של התורה, ויש את הצד של היציאה החוצה, ומלחמות, שזה גם על פי התורה. משנה התורה הזאת, את ספר התורה, והייתה אמו ויקרא בו כל ימי חייו. יש את דרשו, מבין למה את הרבינר, זה נפלח הרבינר, עולה על דברים, למה התכוון הרב צבי יהודה, אולי הוא שמע ממנו, מבין את החתם סופר, שחתם סופר כך פרש, החתם סופר היה בהונגריה, כנראה שהוא היה בהסתכלות שלו מאוד מיוחדת, מהיחס שלו לעבודת הארץ, כותב על זה כמו הנחת תפילין, ועוד ועוד, אז הוא כותב פה, יש את דרשו שהוא קורא בו כל ימי, קורא בו את כל ימי חייו. מה הכוונה פה קורא בו את כל ימי חייו, רבי יצחוק? מה המלך צריך למצוא בתוך התורה?
מה שהוא צריך לעשות,
עדיין את החיים שלו. תראה את ההסבר.
זה כל יהודי.
מה?
כל יהודי.
אבל המלך, יש לו הנהגה אחרת. כל יהודי לא צריך להחליט מה שביבי נתניהו צריך להחליט. הוא אומר שהוא המלך. אבל אני לא מקנה בו, האחריות שצריך לקבל החלטה. הוא צריך לקבל החלטה, פירוש הדבר שהוא יכול להוציא את עם ישראל היום למלחמה. יש לו קבינט, יש לו שרים, התנגדו לו. פוליטיקה כבר. באופן עקרוני הוא צריך לקבל החלטה, להוביל החלטה. החלטה הזאת היא צריכה גבורה גדולה. אז זה לא בדיוק היה כמו שאתה אומר לי, כל דבר צריך להיות על פי התורה. לכן אומר רב צבי יהודה, הוא מוצא בו את כל ימי חייו, היינו את כל הממלכתיות שלו. כך עלינו למצוא את כל ימי חיינו במשנה התורה, ולהתבונן במה שקורה לנו עכשיו דרך האספקלריה של הנהגה האלוהית בדורות. אז אני אשאל אותך, כיוון שאמרת שצריכים למצוא את הכל בתורה, אז למה רב צבי יהודה אמר שצריכים למצוא את החיים שלנו במשנה תורה? צריכים למצוא את החיים שלנו בתורה בכלל. למה במשנה תורה? זה מה שקורה שהם מצלמים קטע אחד. לרב צבי יהודה יש וורט, שזה הולך מתחילת ספר דברים, שמשנה תורה זה הספר, זה גם תחילת השיחה, אבל אפשר הכל לדבר, וזה דברים שדיברנו מהם פעם. פעם אני אוכל תופס פה, פעם אני תופס שם, מי ש... לאט לאט, אנחנו במשך שנים, מי שילך עם זה, יהיה לו תפיסת עולם. עוד 20 שנה, הוא יהיה נגיד עם ישראל. אני לא צוחק. אני לא צוחק, זה לא תפיסת עולם לנקדם ישראל. אז הוא מדבר במקומות אחרים, פה בפרשה הזו בקיט יצא, הוא סקר את כל המהלך שלו, ההתבוננות שלו על כל התורה. ובתוך הדברים, כשהוא מסביר את ספר דברים, פה בפרשיות קודמות, הוא אומר, ספר דברים זה הספר של כלל. מה המיוחד בספר דברים? מה משנה תורה? מה צריך את הספר הזה? אז הרמב"ן בתחילת הספר מדבר על זה, מה המצוות שנוהגות בו. בעצם חזרה, כביכול חזרה לתורה. אבל מדוע? כי יש תורה חדשה. תורה של עם שנכנס לארץ. זה תורה, שיחות הרב צבי יהודה. זה תורה של עם, עם נגאל. עם שחוזר אל הארץ ובונה, והוא צריך להתמודד עם שאלות שלא התמודדו עם היה בפולין. כשהלכו אל אחד, הייתי בשיעור א', הלכה איזו קבוצה של רבנים לאחד מראשי הציבור, סיפרתי את זה הרבה פעמים, אולי סיפרתי את זה פה, ואמרה לו, ואמרו לו, כאילו, מה הוא אומר על המציאות, על המדינה? אז הוא אמר, לא צריך מדינה, אפשר ללמוד תורה ביערות של פולין. זה נכון, אפשר ללמוד תורה ביערות של פולין. אז קודם כל ראינו מה קרה לתורה ביערות של פולין. לא נדענו שם ללמוד תורה. ביערות של פולין מלאות ב... בגופות של יהודים קדושים. אבל באמת זו ראייה פרטית. לבוא אל הארץ, הפשט הוא זה לא רק שאלה של ללמוד תורה לולב הגזול במובן הפרטי. זה ללמוד תורה בארץ ישראל עם התייחסות למובן הרחב יותר של המשמעות הזו של עם שבונה את עצמו. וזה הרב קוק, זה אורות. זה הרב קוק, תורת עם נגאל בארץ ישראל. הנה לנו דוגמה. לפני 100 שנה אי אפשר לדבר את השיחה הזאת. לפני 200 שנה לא מבינים מה הוא רוצה. זה לא היה שייך. היה רק את המבט הצער של שהוא גדול, יש את יפת תואר. ואז יש מוסר שנאמר בפרשה הזאת בין צורי ומורה, פרשיות שצריכים ללמוד אותם, אבל צריך ללמוד גם את הממד הכללי שמוסיף הרב צבי יהודה בפרשת השבוע. כן, מה אתה אומר?
מה שהרב אמר אותנו גם בעניין מהזוהר על איך אתם מרגלים הכללי של הפרטיות שאת נסע לארץ מלכבי כביכול עמתה בלימוד ושם הרב במשך, לפחות אנחנו זכרים ללמוד אצל הרב במשך הרבה שנים, כל מיני משך השנתיים שלמדנו ורם אחר כך מה שאתם יכולים לשמוע וכל מיני מקורות לא ש... מה שתורת יערות פוליני לא בדיוק
אבל באמת לא לעכשיו, באמת חז"ל אמרו כיוון שגלוי מלכה ושריה בגויים גם תורה מלכה ושריה בגויים
אין תורה
אין תורה כיוון שגלוי ישראל לך ביטול תורה גדול ממנו אז צריך להבין מה שאתה אומר 14 עניין המלחמה המוזכר בסוף פרשת שופטים משם כבר מתחיל העניין בשבוע שעבר מתפרד בפרשתנו למדרגותיו יש הבחנה בין מלחמת רשות לבין מלחמת מצווה. מלחמת הרשות מופיעה בנסיבות מיוחדות, כשיש צורך של התרחבות, זה מה שאמרנו מקודם, הגמרא בברכות, מלחמת רשות, זה שאיפות אימפריאליסטיות, מה אומרים עלינו, התפיסת עולם שלנו, אלה הם הכיפות הסרוגות, אלה יש להם ראש יהודה ושומרון, תעזוב אותי, תן לי לחיות בתל אביב בשקט, קודם כל זה טעות. מה? מה אתה אומר?
תל אביב התנחלות.
ודאי, אבל לא, אבל קודם כל זה סתם טעות בגלל שמתל אביב זה הדרך השנייה, השלב הבא הוא לים. וחוץ מזה, שזה לא נטיות אימפריאליסטיות. כי נצטוונו על ידי בורא עולם לכבוש את הארץ וליישב אותה. אחר כך יש אימפריאליזם. כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם יהיה. זאת אומרת, מסביר הרמב"ן לפי הספרי, שאחרי שכבשנו את גבולות הארץ, אם המלך יתחשק לו גם ירבוש את טורקיה אז טורקיה יהיה לה קדושה את ארץ ישראל אבל אחרי שהוא כבש את הארץ דוד המלך שהוא כבש את סוריה לפני שהוא כבש את הארץ
לא
זה לא הגיע לאותה מדרגה של קדושת הרחבת ארץ ישראל זו מלחמת רשות זאת אומרת, זה התרחבות המשנה בהתחלת מסכת סנהדרין קובעת שיוצאים למלחמת רשות לאחר קבלת אישור מבית הדין הגדול של 71 זאת אומרת במצבים פוליטיים מסוימים יש אפשרות של התפשטות אמנם היא צריכה להסתדר באישור בית הדין היינו באישור התורה למלחמת מצווה אין צורך בהסכמת בית הדין כך פוסק הרמב"ם הלכות מלכים אנחנו למדנו את זה כשהתחילה המלחמה הלילות למדנו בשנה זה היה התחילה מבצע צוק איתן לומדים קצת רמב"ם רמב"ם כך פרק הלכות מלכים הרמב"ם פוסק לדינה מלחמת מצווה אין צורך בהסכמת בית הדין במצבנו עכשיו שהמלחמה היא מלחמת מצווה בכפליים עזרת ישראל מיד צר שבא להם לדעת הרמב״ם וכיבוש הארץ לדעת הרמב״ן אין צורך ברשות של רבנים כדי לצאת למלחמה יש פה שני גורמים חברו יחד אומר הרב צבי יהודה גורם אחד חבר וזה העניין של הגנת עם ישראל וזה צבא הגנה לישראל איך הוא נקרא? צה"ל צבא, הגנה לישראל. המטרה של הצבא, להגן. אולי ההגנה הטובה ביותר היא ההתקפה, אבל המטרה של הצבא היא להגן. אבל יש, זה מבחינת הפנימה. וגם יש כיבוש ארץ, לדעת הרמב"ן, שקראנו מקודם במכתב שהוא כתב, שזו המצווה שמחייבת אותנו בעצם לצאת למלחמה, נכון? מלחמת השחרור. שחררו את לוד, ובמלחמת ששת הימים ששחררו את ירושלים, אז זה בעצם מלחמה של כיבוש הארץ. לכבוש את עזה, זה מלחמה של כיבוש הארץ?
כן, כן.
יודעים, ודאי, יודעים מה היה כאן בישיבת הכותל? כשהיה הסכם אוסלו, הרב נמצל עמד להגיד שיחה, ואז אמרו, עזה תחילה. אבנה אצל אמר, הוא לא אומר עזה, הוא אומר עזה תחילה הוא עשה קריאה כאן בבית המדרש על עזה
טוב.
כשנתנו את עזה עכשיו אחד מבני הישיבה, השיעור שלי הרב שלום שרים, נפל הבן שלו בנייה, בנייה שרים, אז הם רצו לכתוב על המצבה, שהוא נפל ליד מורג, תיבנה ותיקונה במהרה בימינו. תביבה? המדינה לא הסכימה. בבקשה שלהם. משפחת שראל הייתה גרה ברובע המוסלמי כשהוא התחתן. התחתנו ביחד וקצת לפניי. אני בבחורים שלנו נולדו ביחד באותו יום. אחד יד השני בבית חולים. הם היו גרים ברובע המוסלמי. קריית ארבע. כדאי לי שהוא בדרך בגוש קטיף, והבן שלהם, הם ראו בזה ערך. הוא נפל לדעה. זה חלק מהארץ. אז אנשים אומרים, מי צריך את זה? זה כן צרעות. אף אחד לא יגיד על הדירה של אבא שלו, שמישהו פלש אליה, מה זה כן צרעות? גרים שם פושטקים. הוא ילך לבית משפט וינסה להוציא את זה מהם, זה הדירה של אבא שלו, של הורים שלו, הוא רוצה לקבל את זה, לא ככה. נכון? זה חלק מנחלת אבותינו. זה צריך מבט. אין צורך ברשות של רבנים כדי לצאת למלחמה. המצווה הזו שייכת לסדר המלכות של המלך או של כל ממשלה בישראל שיהיה במקום מלך. הנה פה הערה שאמרנו מקודם. זה פסק של הרב קוק, וזה פה, בהערת 96, לא נפתח את זה, אומרים שם, כתוב בסוף, משפט כהן עמוד שאילה מזה, הקטע מפורסם, אם אין מלך, אז השלטון, כך אומרים הראשונים, כך פוסק הרב קוק, השלטון של עם ישראל מקבל מעמד של מלך. זאת אומרת, שמדינת ישראל, כשקמה המדינה, מה התחדש?
מלכות.
לראשונה התחדש מושג של מלכות. איפה, מי מזכיר מלכות? איפה ברמב"ם, נשאל את זה יותר קל. איפה ברמב"ם מוזכר מלכות בפעם האחרונה שהיה לנו את זה? בחנוכה, יפה. מה כתוב ברמב"ם? מה? וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה, נכון? מלכות זה שלטון של עם ישראל על ארץ ישראל. שעם ישראל יש לו את הסמכות לקבוע את העניינים שלו על ארץ ישראל. יחיד לעשות חוק מם, לא יחיד לעשות חוק מם, לא יודע, יש ביטוחים על כל דבר. מה זה משנה? אבל זה סמכות של עם ישראל. זה בעצם ערך של מלכות. מצווה זו שייכת לסדר המלכות של המלך או של כל ממשלה בישראל שהיא מקום מלך. כמובן, ממשלה פועלת בגבורה, כי הממשלה היא בשביל העם ולא העם בשביל הממשלה. זאת אומרת, חינוך פה יש. שמה? שמה שאני אומר עכשיו, זה מתאים לממשלה, יש לה את הגבורה הזאת. יש לה את המושג הזה של הכוח. להבין שהתפקיד שלה הוא בשביל העם, ולא העם בשביל הממשלה. זאת אומרת, אם ממשלת ישראל צריכה עמוד מול שאלות של החזרת שבויים, כל מיני שאלות כאלה קשות. זה שאלות שאומרות, נכון, כאן, אני לא אומר לדינה עכשיו, מה צריך עם גלעד שליט, גם עשו את זה. אבל כמה אנשים נהרגו מהמשוחררים של עסקת שליט? וממה הייתה האינתיפאדה הראשונה, אם לא ממה שאתם עוד לא נולדתם, מעסקת השבויים של ג'יבריל, מה שנקרא?
עסקת ג'יבריל.
ששמונה חיילים שיחקו שש בש, ובחמדון, אחרי מלחמת שלום הגליל שבה לחמתי בה, ומדינת ישראל כדי להוציא אותם, הייתה צריכה, הפסידה את כל ההישגים שלה, שחררה את כל המחבלים, והמחבלים האלה הם אלה שהתחילו את האינתיפאדה הראשונה. עם ישראל, עם רחום. זה לא כזה פשוט, כי יש רבנים שיש צד לומר, שכאן החשבונות הפרטיים לא עובדים, אז גם לא עובדים החשבונות הכלליים. זאת אומרת ככה, במלחמה אין חשבונות פרטיים. במלחמה לא עושים חשבון של פיקוח נפש. אם אחד צריך להיכנס לתוך טנק להוציא מישהו, אז לא יגידו לו זה פיקוח נפש. אותו דבר גם אם יש שבוי. למה? כי יש צד לומר,
החייל שהוא נכנס למלחמה, החשבונות הם כללים, הוא יוצא לדעת שכל עם ישראל הוא מאחוריו. זאת אומרת, אם מפקירים חייל, אז פירוש הדבר הוא שהוא הופך להיות אדם פרטי, וזה לא יכול להיות. מלחמת מצווה היא המלחמה במובנה אמיתי, מלחמת רשות היא תפלה לה. אין לנו מצווה להרחיב גבולותינו. הכוונה היא אחרי שיש את הגבולות, כן? כמובן, אחרי שהגענו לגבולות של הארץ המובטחת, זה הופך להיות מלחמת מצווה. אם אתה רוצה להרחיב את הגבולות, כמו שאמרנו מקודם, יש לך אפשרות. אמנם יכולים להיות מצבים מדיניים וכלכליים שמחייבים זאת, אבל אין הדבר כך, פשוט זה צריך להתייעץ עם גדולים. למה התורה אמרה לי שבית דין, משנה ראשונה בסנהדרין, בסנהדרין שניין א' מוציאה למלחמת הרשות? כי פה באמת, אם אין לנו ציווי, רגע, אז מה אתה מוציא למלחמה, ומלחמה יהרגו אנשים? אז צריך שיקול של ההיארכיה המשפטית, התורנית, הגבוהה ביותר בעם ישראל, סנהדרין בשלמותה, כדי להוציא למלחמה. כי פה השאלה היא גדולה, לא מדובר על הגנה, כי אם זה הגנה, אז לחיילים שבת, גם אם באו על עסקי קש ותבן בעיר ספר, כאשר יש סכנה לעם ישראל, החלטה תצא מן המלכות יחד עם הסנהדרין, שהיא הנהגת התורה בישראל. קודם כל, מלחמה אינה מתחילה מלחמת רשות, השורש הוא מלחמת מצווה, כיבוש הארץ, כי תצא למלחמה רשות, אבל השורש הוא בפרשת שופטים, שם נמצא המקור של הביטוי מלחמה, בלקסיקון התורני שלנו. רק לאור זה אפשר להבין את העניין של מלחמת הרשות. עכשיו הוא מגיע לנושא הזה שאנחנו קצת אמרנו, אולי השלימו לבד, מי שהולך עם המלאך עד, מה שצילנו פה זה נפלא מאוד מאוד מאוד, אפשר יהיה להמשיך בשבת. הרמב"ן קובע בצורה ברורה שלכבוש את הארץ ולקבוע את שלטוננו בתוכה זו מלחמת מצווה. זו מצווה מן התורה ואין שום אפשרות שיהיה אחרת. יש מצווה לצאת מן המדבר ולבוא לארץ. אין עם בלי ארץ, וישראל החי והממשי חייב להיחס בארץ. זאת אומרת שמצווה לכבוש את הארץ. האמורי וכו' וכו'. תחילת פגישתנו במציאות של קרתא היא מלחמת סיחון ועוג. מצווה זו נמשכת לכל הדורות, כפי שחוזר על זה הרמב"ן 3 פעמים שם במצווה. אמנם בדורות קודמים אפילו של צדיקים לא קיימו אותה. אני זוכר, הוא היה מדבר על הדבר, על המשל הזה של ארבעת המינים, בלי המון פעמים. הוא חינך. הרב צבי יהודה היה חוזר על, על העניינים שלו 10 פעמים. הוא לא אמר וורטים. זה מה שאני מנסה לומר פה הרבה פעמים. הוא לא אמר וורטים, הוא אמר דרך תורנית סלולה של עם. ולכן הוא חינך וחזר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מהדבר הזה אני אישית צריכתי לשמוע כמה וכמה פעמים את מה. הוא אומר ככה, ערב סוכו לומדים לב הגזול. דבר זה דומה למה שקרה כמה פעמים ברוסיה. כשעמדו לפני חג הסוכות ולא הגיעו 4 המינים, מה לעשות? אין מה לעשות. לא מצא את רוג, לא הביא לא רימון ולא פריש ולא דבר אחר. המצווה אמנם עומדת, אבל אין אפשרות לקיימה כפתגם. לא יודע איפה הפתגם הזה? אם אין אתרוג, לא מברכים. זאת אומרת, לא האדם יגיד, אין לי אתרוג, יש דיון בהלכה, לומדים את זה בטח בסוגיות ויגיעו לזה. אם יש בני קרקום מגיש רשות לולבים, מה יהיה מלולב פסול? אם אין לולב, האם אפשר לברך עליו בשעת הדחק? בסימת הפרש במחית, הפרש במתת, יש דיון בזה. אבל אף אחד לא יגיד, אין אתרוג, בוא נביא את הפוח. נביא את הפוח, מה יש? מה זה רע? כך 3 מינים שהתורה אמרה, ואתרוג שאין בארץ ישראל, נביא תפוח יפה מהגולן, כמו להביא אתרוג מקורסיקה. לא, המצווה עומדת. שמו איזה וורד, אני שמעתי איזה ימנו, הכניסתי את זה לנשמה. המצווה עומדת, קיימת. גם כשעם ישראל בגלות המצווה קיימת. ומה לעשות? מה אין לנו? מה לא היה לנו?
אפשרות?
לא אפשרות. צבא! צבא! אין מדינה, אז אין צבא. כפתגם, אם אין אתרוג, לא מברכים. כך הוא לגבי כיבוש הארץ, שחיובה לכל הדורות, שאי אפשר לקיימה, אלו מכשירים מסוימים של מלחמה. לכן בדורות הקודמים, לא הייתה אפשרות טכנית לקיים את המצווה הזו של מלחמה. עכשיו ברוך השם יש לנו מכשירים חדשים, השם הפיל ממלכות והקים ממלכות, הקים מכיס אותם כל מלכי גויים ריבונו של עולם, הפיל את טורקיה והקים ממקומם עמים שהכירו את התנ״ך, האנגלים ששייך לעם התנ״ך, על ידי הצהרת בלפור שאותה גלגל הרב קוק בהיותו בלונדון, הקמת הגדוד העברי שגלגל במקומות אחרים, הוא דיבר על זה הרב תיודע, שגלגל את זה שיהיה חיילים אורט וינגט לפלוגות הלילה, יצחק שדה, שקים את הצבא, הם היו חיילים בצבא הבריטי. הם ידעו, למדו את תורת המלחמה כדי להקים יום אחד צבא ישראלי. איך יהיה צבא פתאום? זה אומר, אתה יודע, זה גלגולי ההשגחה. כדי שיהיה אפשר, לאט לאט נוצרה אפשרות לקיים את המצווה של הכיבוש. המצווה כוללת ירושה וישיבה. זאת אומרת, תגידו, כבר כבשנו את הארץ, מה עכשיו המצווה? ליישב את השומרון, ליישב את הנגב, ליישב את הגליל. בן הזמן אם נסעתי בגליל הרבה, מישהו פה גר בגליל? לא זוכר. גיל, מתי נסעת פעם אחרונה בגליל? אני נסעת? ראית? שמת לב? שמת לב שאתה נוסע, מה אתה עובר כל הזמן? מה?
ערבים, ערוב,
מה, מה? כפרים ערבים! אתה כל הזמן נוסע דרך כפרים ערבים! צריך להקים גרעין של ישיבת הכות. לך תיישב. את הגליל? היה חזון שגוש קטיף עשו את זה, וצריך גם בתוכו להמשיך. יהיה גם גוש קטיף בעזרת השם. השבת יהיה פה הרב קמינצקי, בעזרת השם. אני בטוח שזה יעלה פה על השולחן הזה הרבה. זהו, זה למעשה, זה כל כך למעשה. למה תנועת ההתיישבות קמה ממרכז הרב, מתלמידי הרב צבי יהודה? בגלל זה. מה פתאום קמו אנשים והתחילו ליישב את השומרון? כי אני הייתי שביעיסט. אז התחיל המערך, המלחמה, המערכה הזאת, סליחה, על סבסטיה, תחנת הרכבת ברכה, בפסח, כשהייתי בשישית, היה בני עקיבא, יצאנו ליומיים בכל המועד, למסע בשומרון, סבסטיה, מי הכיר לך, מי ידע? ושהקימו את היישוב שווה שומרון, לקחו אותנו מנתניה, את בני עקיבא, לקחו אותנו ללכת, זה היה בתוך מחנה צבאי שם, לקחו אותנו לעשות יישוב, לקחת אבנים, לצבוע אותם בלבן, לעשות שבילים, לעשות זה, בנינו את הארץ אנחנו פעם. אבל זה לא שהמצווה הזו עבדה. מאיפה זה בא? מאיפה בא לחנה פורת, הרב פליקס, מאיפה זה בא? מפה יש מצווה לרשת ולשבת שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. זה היה הפורט המרכזי שרב צבי יהודה דיבר עליו. ירושה מובנה כיבוש, ומתוך כך קיום מצוות הירושה מתאפשר קיום מצוות ההתיישבות. מתוך התורה נמשכת המצווה ליישב את הארץ שלא תהיה שממה, וכן יש גם ליישב את השממות הרוחניות של האפיקורסות. אי אפשר להתחמק במצווה הזו. רב צבי ראש ישיבה, הוא חינך לתורה, לגדלות של תורה. כל שיחה שלו הסתיימה בדחיפה לתורה. ישיבה היא המילה המשותפת ללימוד תורה וליישוב הארץ. תראו איזה וורד. ישיבה זה מקום שבו לומדים תורה, וישיבה זה מיישבים את הארץ. ושייכות ביניהם בלשון הקודש, היד הגדולה בהתיישבות נמשכת מתוך התוקף הרוחני של התורה. אתם שומעים? אנחנו מסיימים עכשיו. תורה, מלחמה והתיישבות אין שלישייה אחת, ואשרנו שיש לנו תוקף בכולם. מבינים מה זה הרב צבי יהודה? מבינים מה זה שיחות הרב צבי יהודה? הוא יכל לדבר על כי תצא למלחמה על אויביך, ואז יהיה שדיפת תואר, ולבורות של החפץ חיים שלא אמרתי, ולבורות של הכוח של היצר הרע, מה יכול לעשות לאדם, ויכול להפיל אותו באינטרנט, ויכול ללמוד כל היום תורה, בסוף הוא יראה שדיפת תואר ויאבד את הראש לגמרי. דובר על צדיקים, כי זה מלחמת רשות. מי הולך למצווה מלחמת הרשות? מי שאין להם עבירות, אפילו לא מדבר בין, לא מדבר אפילו מצווה קלה, וזה פתאום מורה אישה אחת יאבד את הראש. אמרנו לא דיברה תורה, אומר רש"י, אלא כנגד יצר הרע. אז אפשר לדבר שיחה שלמה על זה, וזה גם נושא חשוב בתורה. מה עשה רב צבי יהודה בפרשה הזאת? לקח אותה למישור הכללי, לקח אותה למישור הכלל ישראלי מתוך תורה. זה בדיוק מה שדיברנו לפני שתי דקות.
מילא מי ששמע אותו, חוזר על הרעיונות האלה, יום אחד שהוא קרא לו לשולחן שלו ואמר לו, הגיע הזמן ללכת, לכו תקימו תנועת התיישבות. אז היה ברור, כי זאת התורה, כי תצא למלחמה, זה הציווי, זאת המצווה. עכשיו מי שירצה להיות, מצולם פה נפלא, 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 תראו מה הנושאים, מסירות נפש על שלטוננו בארץ. מאיפה באה הגבורה הזאת? גבורה צבאית וגבורה מדינית. המשך כבר לא צילמנו, אני ידעתי שוודאי לא נגיע. תחשבו שהוא התעלם, בסוף הוא הגיע גם ליפת תואר. אבל זה מתוך הכלל, מתוך ראייה כללית. הוא גם מדבר על הערכים האלה, דיברה תואר כנגד יצר הרע, ואישה אהובה ואישה שנואה, ומשפט הבכורה, ובן צורר ומורה, וחרם מנשיאה שתי נשים, וקדושה, אבל הוא חוזר לנקודה הכללית, ובזה הוא מסיים גם פה. זה שיחות הרב קיודה. טוב.